אנחנו בעצם נמצאים בשלב הרביעי של המהלך, וזה הראיות הטיעונים החושפים, התיאולוגיים, so called. כן, כשהמונח תיאולוגי בהקשר הזה, זה כמובן לא בגלל שאנחנו עוסקים באלוקים, אלא בגלל סוג הלוגיקה שאנחנו משתמשים בו, וזה ההלצה שאיתה פתחתי, נדמה לי, את החלק הזה. אמרתי פעם שמעתי מישהו ששואל מה ההבדל בין תיאולוגיה לבין פילוסופיה, ופילוסופיה לוקחת הנחות וגוזרת מהן מסקנות, ותיאולוגיה לוקחת מסקנות וגוזרת מהן הלכות. כן, התיאולוגים בעצם הרי מתחילים בזה שאלוקים קיים, ואז מחפשים הנחות שיצליחו להוכיח את קיומו הבסיסן. אצל אנסל מושם את זה על השולחן, ראינו את זה בתחילת המהלך השלב הראשון, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא לפני שהוא ניגש להוכיח את קיומו. אי אפשר להניח שהוא לא היה מודע ללולעתיות של העניין, ולכן אני חשבתי שלהפך, הוא בדיוק את זה מה שהוא בא להגיד. בכל אופן, אז הטענה שלי זה שהרבה מאוד מהפילוסופיה, גם היא בעצם פועלת עם לוגיקה תיאולוגית. אתה בעצם רוצה להחזיק במסקנות מסוימות, ומחפש הנחות שעל בסיסן אפשר יהיה להצדיק את המסקנות האלה. וזה בעצם מה שקראתי טיעונים חושפים. מה ההבדל בינם לבין טיעונים פרגמטיים, שזה מילת גנאי בעיניי, שטיעון פרגמטי לוקח טיעון ומשתמש בו כדי להגיע למסקנה שנוחה לי, או אינטרסנטית, מתאימה לי, או משהו כזה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מסקנה שאני חושב שהיא נכונה, לא שהיא נוחה לי. ואני שואל את עצמי, אוקיי, אם אני חושב שהיא נכונה, מה זה בעצם אומר שאני מניח במובלע? אז אני אומר, אם אני מניח, אם אני חושב שהחושים שלי משקפים את המציאות, למשל, אני אעשה פה מיוט, אם אני חושב שהחושים שלי משקפים את המציאות, דיברנו על הראייה, אבל זה נכון לכולם, אז הטענה שלי היא שבהכרח אני במובלע מאמין באלוקים. זה לא שאני המצאתי את אלוקים כדי לאפשר לעצמי להאמין לחושים, כמו שהם מאשימים אותי הפרגמטיסטים, או לא, מאשימים אותי בפרגמטיזם. כאילו אני בעצם לא מאמין באלוקים, אני ממציא אותו כדי שיאפשר לי לחיות חיים שאני רוצה לחיות. לא, אני רוצה לטעון טענה אחרת, או שאני משקר, אבל הטענה שאותה אני טוען, אני רוצה לטעון טענה שונה. הטענה שלי אומרת, אני באמת מאמין לחושים שלי, לא שאני רוצה להאמין לחושים שלי, אני חושב שהם מאמינים. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אם אני חושב שהם מאמינים, מה בעצם מונח ברקע? איזה הנחות יכולות בכלל להוביל אותי למסקנה הזאת? והטענה שלי שרק קיומו של אלוקים יכול להוביל אותי למסקנה הזאת, עוד לא הגעתי למסקנה הזאת, אני עוד אגיע אליה עוד מעט, אבל זאת בעצם הטענה, ולכן אני קורא לזה טיעון חושף. הטיעון הזה לוקח מסקנה שאני יודע שהיא נכונה, ומנסה לחשוף מהן ההנחות שאני מניח במובלע, שאני לא תמיד אפילו מודע להן, אבל הן בעצם חייבות להימצא שם, כי אחרת לא הייתי יכול להחזיק במסקנה הזאת. ועוד פעם, אני מחזיק במסקנה הזאת כי היא נכונה, לא כי היא נוחה לי או כי אני רוצה אותה. אני חושב שהיא נכונה, אינטואיטיבית ברור לי שהיא נכונה. ואז אני שואל את עצמי, מה הרקע שיכול לבסס מסקנה מהסוג הזה? זה מה שאני קורא טיעון חושף, לפחות מאז קאנט, זה היה גם לפניו, אבל הוא שם את זה על השולחן, לפחות מאז קאנט, הפילוסופים מודעים לזה, שהרבה מאוד מהטיעונים שלהם, גם הם טיעונים תיאולוגיים או חושפים, ולא טיעונים פילוסופיים. הם הולכים מהמסקנה ומחפשים את ההנחות שיכולות להניב את המסקנה הזאת. הדגמתי את זה, אם אתם זוכרים, דרך גרירה לוגית, כן, עם A גוררת B. אז אם A גוררת B, אז אני יכול ללכת בשני כיוונים. אם A נכון, אז אני יכול להוכיח ש-B נכון, כי הרי A גוררת B. אבל אם A גוררת B, אני יכול גם ללכת בכיוון הפוך. אם B לא נכון, אז אני יכול להוכיח שגם A לא נכון. כי אם היה A, אז הוא היה גוררת B, ואני הרי מחזיק בלא B. אז מה ההבדל? אם אני הולך מ-A ל-B, מהרישה אל הסיפה, זה טיעון פילוסופי. אם אני הולך מהסיפה אל הרישה, זה טיעון תיאולוגי. כי אני בעצם, יש לי לא B, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה יכולה להיות ההנחה שממנה אני גורר את המסקנה לא B? ההנחה יכולה להיות רק לא A. למשל, אם אני נצרין את זה במפורש, נגיד, נפרמל, נצרין זה בעברית נפרמל, נגיד שאני חושב שהחושים הם, החושים הם אמינים, משקפים לי טוב את המציאות. עכשיו ברקע יש לי גרירה שבה אני משוכנע, שמה? שאם אין אלוקים, אין אפשרות לתת אמון בחושים. אין אלוקים זה A, אין אפשרות לתת אמון בחושים זה B, אז A גורר את B. אוקיי? עכשיו, אני נותן אמון בחושים. זאת אומרת, לא B. אז אם A גורר את B, ואני מחזיק בלא B, המסקנה היא לא A. זאת אומרת, לא נכון שאין אלוקים, יש אלוקים. מבינים? זאת אומרת, בעצם ההליכה מהסוף אל ההתחלה, היא תקפה לוגית בדיוק מההליכה מההתחלה אל הסוף. אין הבדל בין להוכיח מ-A את B, לבין להוכיח מלא B את לא A. שניהם מניחים את הגרירה שאם A אז B. ועדיין אני יכול ללכת או קדימה או אחורה. קדימה זה טיעון מסיק, אני מסיק את B מתוך A, ואחורה זה טיעון חושף. אם אני מחזיק בלא B, הרי לא B הוא המסקנה של לא A. אז אני אומר, אז כנראה שלא A, אני בעצם מחזיק במובלה בלא A. אוקיי? זה ההליכה אחורה, והתקפה לוגית בדיוק באותה מידה. והראשון ששם את זה, הלוגיקה של זה היא מאוד פשוטה כמובן, לא כאן תמציא אותה, אבל הפילוסוף הראשון או המרכזי, ששם על השולחן את האופציה הזאת, והראה שטיעונים פילוסופיים הם בעצם הולכים אחורה הרבה פעמים, ולא קדימה, כמו שפילוסופים משלים את עצמם, זה קאנט. ואני אגיע לזה עכשיו בדיוק במהלך שלנו. הטענה שלי בעצם הייתה, שמעבר לדוגמה של העיניים שריצ'רד טיילור השתמש בה כדי להוכיח את קיומו של אלוקים, אני טענתי שאני מרחיב את זה לכלל מערכת ההכרה והחשיבה שלנו. אז התחלתי מערכת ההכרה ואמרתי שזה נכון לא רק לעיניים אלא כל החושים. בעצם מי אמר לי שכל המערכת החושית שלי זה לא איזה סרט מטריקס כזה שאני חי בתוכו? מי אמר שזה באמת מערכת שמשקפת לי נכון באופן אמין את המציאות שבחוץ? ואחרי זה אמרתי, הרחבתי את זה עוד יותר, ואמרתי שבזה הייתה, היו הטענות של קאנט, הטענות של יום כפי שהציג אותן קאנט. הוא אומר, בעצם כל הנחות היסוד של החשיבה שלנו, כמו עקרון האינדוקציה, עקרון הסיבתיות, כל מיני הנחות בסיסיות בחשיבה המדעית, או בכלל בחשיבה שלנו, אלה הנחות שאין אפשרות לבסס אותן, לא על ניסיון ולא בשום צורה אחרת. ועדיין אנחנו משתמשים בהם, לא רק שאנחנו משתמשים בהם, אלא המדע, שהוא כאילו התחום התצפיתי, שאנחנו לומדים אותו מהניסיון, בעצם מבוסס גם עליהם. בלעדיהן אין מדע. ולכן דיוויד יום, שהיה אמפיריציסט, כן? מדען, מדעניסט, לא מדען, אלא מישהו שמאוד מאמין במדע ורק במדע, רק בתצפית, פתאום שם לב שהמתודה המדעית מניחה המון הנחות שאין להם בסיס תצפיתי. כמו עקרון האינדוקציה ועקרון הסיבתיות, שאלה שתי הדוגמאות הבולטות שלו. ואז בעצם הוא שואל את עצמו, רגע, אז מה נשאר מהאמפיריציזם שלי, מהדבקות שלי בתצפית? בעצם בסוף, בסוף אני עדיין נשאר עם עקרונות שהם מחשבתיים, שהם לא יוצאים מתצפית. או במילים אחרות, לא הצלחנו להרוס את הרציונליזם, האמפיריציזם ניסה להרוס את הרציונליזם. רציונליזם זה התבססות, רציונליזם בפילוסופיה, זה התבססות על חשיבה. אמפיריציזם זה התבססות על תצפית. עכשיו, האמפיריציזם החליף את הרציונליזם ב-200 שנה הראשונות של העת החדשה. אחרי 200 שנה, דיוויד יום בעצם מגלה שהמלך הוא עירום. שגם האמפיריציזם, כביכול התצפיתי, יושב על איזושהי תשתית רציונליסטית, תשתית שהיא תוצאה של חשיבה, שאין לה בסיס תצפיתי. ולכן ההבחנה בין רציונליזם לבין אמפיריציזם היא מלאכותית. עכשיו, דיוויד קאנט, בעצם מנסח את התהיות של יום, וזה התחלתי בפעם הקודמת, הוא בעצם אומר, הוא רוצה לכלול את כל התהיות של יום בתוך טענה, אך טיעון אחד, שהוא בכל השאר הם רק דוגמאות פרטיות שלו, וזה היופי בניתוח הקנטיאני. זאת אומרת, הוא בעצם לוקח את כל התהיות של יום ושל רבים אחרים, ושם אותם תחת דפוס אחד שמציג את כולן, כולן דוגמאות פרטיות שלו. הוא אומר כך, אני מחלק, את זה עוד אמרתי נדמה לי, אני מחלק את הטענות שאנחנו משתמשים בהן שתי חלוקות, על שני צירים. ציר אחד זה הציר האפיסטמי, הכרתי, כן? איך אני יודע שהטענה הזאת נכונה? בתצפית או רציונליסטית או אמפיריציסטית, כן? בתצפית או מתוך חשיבה בלבד. אז זה ההבחנה בין האפריורי לאפוסטריורי, בין האפריורי לאפוסטריורי. אפריורי זה שאני יודע את זה ללא תצפית, זה קודם לתצפית, והאפוסטריורי זה מה שנודע לי מתצפית. זאת חלוקה על הציר האפיסטמי, ההכרתי. יש חלוקה על הציר הלוגי. החלוקה לציר הלוגי מחלקת את הטענות לטענות סינתטיות ואנליטיות. טענות אנליטיות זה טענות שהן תוצר של ניתוח המושגים שמעורבים בהן. אוקיי? כל רווק אינו נשוי. או מוישה הוא רווק, לכן הוא לא נשוי. מה זה אומר? אני לא צריך איזשהו תצפית או עובדות נוספות על מוישה כדי להבין שהוא לא נשוי. אם אני יודע שהוא רווק, הניתוח של המושג רווק אומר לי שהוא לא נשוי. לכן זה משפט אנליטי. מספיקה אנליזה של המושג רווק כדי לתת לי את התוצאה שהוא לא נשוי. אז זה נקרא משפט אנליטי, משפט מנתח. משפט מרכיב, סינתטי, זה משפט שדורש עוד עובדות כדי להגיע אל המסקנה. נגיד, מוישה הוא בגובה 1.80 מטר. מוישה הרווק הוא בגובה 1.80 מטר. זה שהוא רווק לא אומר שהוא בגובה 1.80 מטר. בשביל לדעת שבגובה 1.80 מטר אני צריך להרכיב פה, לעשות סינתזה לעוד עובדות, חוץ ממה שנמצא בהגדרה של המושגים, של רווק, של מוישה, של מחוץ להגדרה. זה לא מספיק לנתח את המושג עצמו, את ההגדרה שלו, אני צריך להוסיף עוד עובדות. אז זה החלוקה על הציר הלוגי, בין משפט אנליטי למשפט סינתטי. עד קאנט, לכאורה זה שתי חלוקות בלתי תלויות, זה אפיסטמי וזה לוגי. זה השאלה איך אני יודע שזה נכון, וזה השאלה מה מבנה המשפט, האם הוא מבנה מנתח או מבנה מרכיב. אבל עד קאנט כולם חשבו, בלי לתת לעצמם דין וחשבון, כי זה, המושגים עוד לא היו קיימים, אבל קאנט טוען שעד זמנו, בעצם שתי החלוקות האלה נתפסו כחלוקות מקבילות או זהות. כל משפט אנליטי הוא אפריורי, וכל משפט אפריורי הוא אנליטי. והפוסטריורי וסינתטי כמובן. מה זאת אומרת? למשל, כשאני אומר שמוישה הרווק הוא לא נשוי, אז זה משפט אמרנו אנליטי, אבל ברור שהוא גם אפריורי. מה זאת אומרת? אני לא צריך תצפית כדי להשיג את המסקנה שהוא לא נשוי. מספיק לי לדעת שהוא רווק, ומתוך ההגדרה הזאת אני כבר יודע. אז אם זה יוצא מניתוח של ההגדרה, ברור שזה לא צריך תצפית. כי ניתוח של ההגדרה, או הליך חשיבתי, יספיק. לא צריך הליך תצפיתי. אוקיי? אז לכן כל משפט אנליטי הוא אפריורי. אבל גם כל משפט אפריורי הוא אנליטי. זאת אומרת, משפט שאני יודע אותו ללא תצפית, הוא כנראה משפט מנתח. למה? כי אם הוא לא משפט מנתח, אם העובדות לא נמצאות בתוך ההגדרה של המושגים, אז איך אני יודע אותו? רק מתצפית. תצפית שתיתן לי עובדות נוספות. אבל אם זה ללא תצפית, אז כנראה זה משפט מנתח. לכן בעצם יש סינונימיות, כן? יש חפיפה בין ההבחנות בשני הצירים, הציר הלוגי והציר האפיסטמי. תחשבו על זה, אז תראו, כל משפט סינתטי שתחשבו עליו יהיה פוסטריורי, וכל משפט הפוסטריורי יהיה סינתטי וכן הלאה. זאת אומרת, זה, אחרי שחושבים על זה, זה מאוד ברור שאלה חלוקות חופפות. עכשיו, קאנט בעצם טוען את הטענה הבאה. הוא אומר שכל השאלות של יום מתנקזות לניסוח אחד. והניסוח הוא, האם ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי? זאת אומרת, קטגוריה ששוברת את החפיפה בין שתי החלוקות. אתם מבינים, משפט סינתטי אמור להיות הפוסטריורי. משפט אפריורי אמור להיות אנליטי, לא סינתטי. אבל אומר קאנט, לא, יש קטגוריה שלישית, והחלוקות האלה הן לא חופפות. זה חידושו העיקרי של קאנט. החלוקות האלה לא חופפות. יכולים להיות משפטים שהם סינתטיים מצד אחד, ואפריוריים מצד שני. על הציר הלוגי הם סינתטיים, ועל הציר האפיסטמי הם אפריורי. מה זאת אומרת? ניקח כמה דוגמאות. חוקי הטבע, למשל. חוקי הטבע, האמפיריציסטים חיים באשליה שזו תוצאה של תצפית. וכמו שדייוויד יום, בעצמו אמפיריציסט, הצביע בצדק, זה לא נכון. כי התצפיות הן תצפיות על כמה מקרים שראיתי. אבל חוק הטבע טוען טענה על כלל המקרים. כל שתי מסות מושכות זו את זו בכוח שפרופורציוני להפוך לריבוע המרחק, כן, החוק הגרביטציה של ניוטון. לא ראינו את כל המסות בעולם, ראינו כמה דוגמאות. מזה אנחנו מסיקים מסקנה, חוק הגרביטציה, או החוקים האלקטרומגנטיים, או תורת היחסות, או לא משנה, כל חוק מדעי שתרצו. עכשיו, אם הדבר הזה נובע רק מתצפיות על כמה מקרים פרטיים, אז זה אומר שהתצפית לבדה לא מספיקה כדי לתקף את החוק הכללי. תצפיות נותנות לי כמה עובדות פרטיות, אבל איך אני יודע את החוק הכללי? אני עושה הכללה, אינדוקציה, נכון? אני אומר, אם זה נכון במקרים הפרטיים, אז זה נכון לכל המקרים. אני עושה הכללה בעצם. אז זה בעצם בעיית האינדוקציה של יום. אומר כאן, בעיית האינדוקציה היא מקרה פרטי של הניסוח הכללי שלי. שמה? בעצם חוק הטבע הוא חוק סינתטי אפריורי. מה זאת אומרת? לא, אני לא יכול לבסס אותו על תצפית, במובן הזה הוא אפריורי, אני משתמש בתצפיות, אבל התצפיות לבדן לא נותנות לי את החוק הזה, לכן הוא בעצם אפריורי, הוא נסמך גם על הנחות של התבונה, הנחות מחשבתיות, לא רק על תצפיות, ומצד שני הוא סינתטי, הוא לא אנליטי, כשאני אומר שכל שתי מסות מושכות זו את זו, זה לא יוצא מניתוח של המושג מסה, זאת עובדה שהמדע גילה אותה, זה לא ניתוח של המושג מסה, זה אומר, נקרא לזה ככה, זה אומר משהו על העולם, זה לא סתם הגדרה, ניתוח של ההגדרה, או מה תמון בתוך ההגדרה של המושג. אז מצד אחד, חוק טבע הוא תמיד סינתטי, מצד שני הוא תמיד אפריורי, הוא תמיד אפריורי. ולכן, בעצם, הבעיה שלנו, של יום, על חוקי הטבע, על הסיבתיות, על האינדוקציה, מה שלא יהיה, הם כולם מקרים פרטיים של בעיה אחת. האם שתי החלוקות שתיארתי קודם, אכן אינן חופפות? האם תיתכן קטגוריה של סינתטי אפריורי, ששוברת את המקבילות הזאת, או את החפיפה הזאת, בין שתי החלוקות?
לא הבנתי עדיין, איך הוא יודע, כיוון שזה רק, אתה יודע רק על מספר מקרים של תצפית, איפה אתה יודע באמת שזה, איך אתה עושה את האינדוקציה בסוף?
אתה חוזר על שאלתו של יום, זאת בדיוק השאלה.
נו, אבל מה התשובה?
אין תשובה, עוד לא אמרתי תשובה. קאנט ניסח מחדש את השאלה, והוא אומר בעצם, בוא ננסח מחדש את השאלה, אבל שאלת חכם חצי תשובה. כשמנסחים טוב את השאלה, זה כבר נותן רמז גם לתשובה, אבל זה עוד רגע. קודם כל, יש פה שאלת חכם. זאת אומרת, קאנט אוסף את כל השאלות של יום ועוד שאלות, מכניס אותם לתוך דפוס אחד, זה עדיין שאלה, אין לנו תשובה. השאלה היא, האם ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי? אם כן, אם נצליח להראות שכן, אז כל השאלות של יום נופלות בבת אחת. לא צריך לענות על כל אחת לחוד.
אם אין תשובה, אם אין תשובה, אם אי אפשר בעצם אפריורית לעשות אינדוקציה באמת בוודאות, אז זה לא נכון מה שקאנט אומר.
לא הבנתי.
אם נניח אי אפשר, הרי אם התשובה בסוף תהיה שאי אפשר לעשות אינדוקציה, אי אפשר, אתה לא יכול לדעת על כל המקרים, הוא ימצא מסה שהיא לא מקיימת את חוק ניוטון, אז כל הטיעון הזה נופל של קאנט.
איזה טיעון? שאל שאלה, הוא לא טען כלום. הוא ניסח את השאלה, אתה חוזר עוד פעם להרבב בין השאלה לבין התשובה, קאנט עוד לא ענה תשובה, הוא ניסח מחדש את השאלה, יכול להיות שהתשובה על השאלה הזאת תהיה שלילית, אין משפטים סינתטיים אפריורי. כרגע אנחנו רק מנסחים מחדש את השאלה. למה זה חשוב לנסח מחדש את השאלה? כי תראו בעצם מה מחביאה, או מה מחביאות כל השאלות של יום מאחוריהן, וזו הנקודה החשובה לענייננו.
יש לי שאלה. האם זה משנה שיש לי משהו כמו קוונטום, שיש לי חוקים, אבל אף אחד לא מבין מה זה אומר?
לא.
אז אין אינטואיציה, אין מחשבה, זה יוצא רק מתצפיות.
זה לא יוצא מתצפיות, אלא מתצפיות יוצא שהמערכת הרגילה לא נכונה. ההצעות של תורת הקוונטים הן הכללות על בסיס התצפיות, וככאלה הן בדיוק אותו דבר כמו כל תיאוריה אחרת.
או התיאוריה אחרת, אני קצת מבין מה זה גרביטציה.
לא,
בקוונטום אף אחד לא מבין מה קורה.
לא משנה כלום. אם אתה עושה את ה-two-slit experiment, את הניסוי של שני סדקים, הניסוי של שני סדקים הרי שהמכניקה של ניוטון לא עובדת עם חלקיקים קטנים, אוקיי? אז איפלנו את המכניקה של ניוטון. עכשיו אנחנו מנסים להבין אז מה כן. כשאנחנו בונים את מה כן, בנינו את התיאוריה הקוונטית, אבל היא לא יוצאת מהניסוי שני סדקים. זאת הכללה של הניסוי הזה ועוד ניסויים אחרים, ואולי ההכללה הזאת לא נכונה. זה תיאוריה כללית. ולכן העובדה שאנחנו לא מבינים זה נכון, כי אנחנו, ההבנה שלנו צמודה לניוטון. אז שאיפלנו את ניוטון אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו עדיין מנסחים תיאוריה שאין לנו אולי אינטואיציה לגביה, אבל היא יוצאת מההכללות שלנו, וככזו אפשר לתקוף אותה ויכול שהיא תתברר כלא נכונה. עד היום יש הרבה ויכוחים לגביה.
כן, איינשטיין לא אומרים...
לא, איינשטיין מילא, אבל גם היום, זה לא שהיום כבר כל הבעיות נפטרו וכולם מבינים הכל. לא, התיאוריה הזאת לא ברור שהיא נכונה. ברור שניוטון לא נכון. מה כן נכון? התיאוריה הכללית, הרי אנחנו עוד לא יודעים אפילו לחבר את קוונטים עם יחסות.
זה נכון לכל תיאוריה שבעולם.
בדיוק.
גם התיאוריה של איינשטיין.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
אולי זה לא נכון, גם כן.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני אומר. כל תיאוריה בעולם היא משפט סינתטי אפריורי. זה בעצם כבר קאנט אמר. עוד לפני הקוונטים והיחסות. כל תיאוריה בעולם היא משפט כללי, שאתה יודע על, על תצפיות מסוימות שזה עובד, אבל אתה לא יכול לדעת שבאופן כללי הוא נכון. זה משפט סינתטי, אפריורי, זה בדיוק הטענה. אז עכשיו בוא ננסה רגע להבין, מה הוסיף לנו הניסוח של קאנט? איך עכשיו, מה בעצם אומרת השאלה הזאת? אם אני אנסח את זה בצורה גסה, אני אומר שהשאלה הזאת בעצם אומרת לי, האם ניתן לצבור מידע על העולם? עכשיו פתאום זה נשמע שאלה פילוסופית יותר מעניינת מאשר הפלפולים של סינתטי, אנליטי, אפריורי ומשחקי מילים האלה. האם ניתן לצבור מידע על העולם? זה בעצם השאלה. למה? כי כשאנחנו צוברים מידע על העולם, אנחנו בעצם לוקחים, עושים ניסוי, כן, רואים שמסות מסוימות נופלות לכדור הארץ או מושכות זו את זו, ואז אנחנו מסיקים את חוק הגרביטציה, את החוק הכללי על כל שתי מסות. עכשיו, את העובדות שאותן ראינו, אז ראינו. בשביל זה אני לא צריך את המדע, ראיתי שזה נכון. המדע נמצא תמיד בהכללה. המדע נמצא תמיד באמירות, בפרדיקציות, כן, בניבויים, מה אנחנו אומרים על המקרים שלא ראינו. ולכן בעצם, כשאני צובר מידע על העולם, זה תמיד, הצבירה הזאת תמיד נעשית בתהליך ההכללה. כי התצפית כשלעצמה, זה לא המידע המדעי. התצפית כשלעצמה, זה מה שראיתי, אני יודע, זה לא מדע. המדע זה הסקת המסקנות מתוך התצפיות, או במילים אחרות, ההכללה, או החוק הכללי. לכן בעצם המדע שעוסק בצבירת מידע על העולם, והמידע הצבור בעצם מנוסח דרך חוקי טבע כלליים, אבל כל מידע כזה הוא בעצם משפט סינתטי אפריורי. ולכן השאלה, האם ניתן לצבור מידע על העולם? האם ניתן להאמין למידע שאותו צברנו על העולם? זו בעצם השאלה. כי תבינו, משפט סינתטי זה משפט שטוען משהו על העולם. נגיד, רווק אינו נשוי, אתה לא טוען כלום על העולם. זה, כשידעת שהוא רווק, גם ידעת שהוא לא נשוי. אבל כשאתה אומר שהרווק הזה הוא בגובה 1.80 מטר, אתה טוען טענה על העולם, על הבן אדם הזה במקרה הזה, נכון? זה לא רק ניתוח של מה שנמצא בהגדרה שלו, אלא אתה מוסיף, אתה טוען עוד טענה עובדתית על העולם. עכשיו השאלה היא, איך אתה יודע זה נכון? אז אם זה יוצא מתצפית, אני מבין, אז התצפית אמרה לי זה נכון. אבל המדע במהותו זה בדיוק מה שלא יצא מתצפית. כי מה שיצא מתצפית זה עובדות שאנחנו יודעים כי ראינו. המדע זה להשיג את המסקנות מתוך התצפיות, ולדעת דברים על מה שלא ראינו. אבל אם זה כך, אז איך אנחנו יודעים את זה? זה טוען טענות על העולם, שלא נמצאות בהנחות שלנו, הן לא תוצאה של הגדרה, או ניתוח של הגדרה של מושגים, אבל הן גם לא יוצאות מתצפית. אז איך לכל הרוחות אפשר להאמין למסקנות האלה? זאת בעצם השאלה. ועכשיו פתאום תראו שהשאלה הזאת מקבלת משמעות מאוד מאוד יסודית. זאת אומרת, איך אפשר לצבור מידע על העולם? או איך אפשר להאמין למידע שלי, שאני מחזיק בו על העולם? זאת בעצם השאלה של קאנט, או השאלות של יום.
אני אומר שזה כן בא מתצפית.
איך זה בא מתצפית?
דרך השלילה. כל עוד שהמטוס טס, הוא לא נופל, זה עובדה ש...
תודה.
שנתרתי את התיאוריה.
לפי ההיגיון שלך, אני יכול גם לקבוע את הקביעה המדעית שלכל פיה יש 3 כנפיים. אף פעם לא ראיתי פיה שאין לה 3 כנפיים. אם כל מה שלא הופרך אני מאמץ אותו, אתה תגיע להרבה מאוד תיאוריות מדעיות מופרכות. לא מספיק בשביל לאמץ תיאוריה, לא מספיק שהיא לא הופרכה. זה שהיא לא הופרכה זה תנאי, כמובן, אם היא הופרכה אז היא לא נכונה. אבל אם היא לא הופרכה, זה לא אומר שהיא כן נכונה.
זה לא אומר, אבל עד שהיא תופרך אני משתמש בה.
אוקיי, אז אתה בעצם מציע הצעה, עוד רגע נגיע אליה. אתה מציע שהיא באמת לא נכונה.
אולי...
טנטטיבית אני משתמש בה, אבל אני לא טוען שהיא נכונה. נגיע לזה עוד מעט, אוקיי?
אוקיי.
אז זאת בעצם השאלה הקנטיאנית. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איזה ניסוח שפעם חשבתי עליו שהוא מאוד חביב עליי, שמנסה להדגים את זה בצורה יותר חדה. תראו את הגרף הזה. אני מודד את הכוח, F, force, כן? בסדר? אני מודד את הכוח מול התאוצה, acceleration, אוקיי? עכשיו אני בודק, כשאני מפעיל כוח מסוג מסוים, מה התאוצה שנוצרת? משום מה עשיתי את הכוח כפונקציה של התאוצה, ברמה הרעיונית צריך לעשות את התאוצה כפונקציה של הכוח, לא חשוב. בכל אופן, כי אני, האינפוט של הניסוי זה תמיד הפעלת כוח, והאוטפוט זה לבדוק מה התאוצה שנוצרה, ולא כשיש תאוצה אני שואל מה הכוח. אני מודד את התאוצות ומכניס את הכוח. אבל לא משנה, לענייננו זה לא חשוב, אז אני מודד את זה, ואני מגלה, נגיד, תסתכלו על כל העיגולים הריקים, אתם רואים 1, 2, 3, 4, 5, אז אתם רואים למטה 1, 2, 3, 4, 5, אלה הנקודות, תאוצה בעוצמה 1, נגיד, נותנת לי את הכוח הזה, תאוצה בעוצמה 2, נותנת לי את הכוח הזה, תאוצה בעוצמה 4, נותנת לי את הכוח הזה, וכן הלאה, ואני מצייר את הנקודות האלה, אתם רואים, תחשבו שיש מולכם רק את העיגולים הקטנים האלה, זה התוצאות של הניסוי. עכשיו, חוק הטבע הוא לא אוסף העיגולים, נכון? אוסף העיגולים זה התוצאה של התצפית. חוק הטבע זה הקו. הקו בעצם אומר לי, יש יחס ישר בין תאוצה לבין כוח בכל המקרים, לא רק במקרים שראיתי, 1, 2, 3, 4 ו-5. המקרים שראיתי זה לא המדע, המקרים שראיתי זה התצפיות הספציפיות, שאותם ראיתי בעצמי. המדע זה הקו שאותו אני מעביר דרך הנקודות האלה. במקרה הזה בדרך כלל אנחנו מעבירים קו ישר, נכון? הקו הישר שמצויר כאן. כתוצאה מהקו הישר הזה, אני עכשיו יכול לדעת למשל מה תהיה התאוצה בנקודה 6, או מה תהיה הכוח, סליחה, בתאוצה 6 הכוח יהיה זה, בתאוצה 7, אתם רואים? הכוח יהיה זה. אז החוק הכללי נותן לי ניבויים על מקרים שבהם לא צפיתי. אני לוקח את המקרים שצפיתי, עושה הכללה, הווה אומר, מעביר קו, והקו הזה אומר לי מה תהיינה, מה יהיו הכוחות בתאוצות שבהן לא צפיתי. כך עובד מדע. אוקיי? עכשיו, אני שואל את עצמי, למה לא להניח שהקו שמחבר את הנקודות שבהן צפיתי זה הקו המקווקו? רואים אותו, הקו הזה. גם הוא עובר דרך כל הנקודות האלה.
אפשר להעיר כאן?
גם הוא עובר דרך כל הנקודות האלה, הקו המקווקו. אתם רואים? הוא עובר דרך הנקודה הזאת, ואחרי זה דרך הנקודה הזאת, ואז דרך הנקודה הזאת, ואז זאת, ואז זאת, וכן הלאה, אוקיי? אבל כמובן שזה חוק טבע שונה מחוק הטבע של הקו הישר. למשל, הניבויים שלו לתאוצות 6 ו-7 ייתנו כוח שונה, לא הכוח הזה, אלא הכוח הזה, וכאן, לא הכוח הזה, אלא הכוח הזה. נכון? זה חוק שונה, גם הוא מתאים לתצפיות שאותן עשיתי עד עכשיו, אבל כמובן זה חוק שונה שיש לו גם פרדיקציות או ניבויים שונים. עכשיו, מי אמר לי שהחוק הנכון, זה בעצם עכשיו אני מתרגם את שאלת הסינתטי הפריורי של קאנט. מי אמר לי שהחוק הנכון זה הקו הישר ולא הקו העקום, המקווקו?
אפשר להגיד מי אמר את זה?
לא שומע?
אני רוצה להציע לך מי אמר את זה, מה שכרגע שאלת. אמר את זה בן אדם שאומר שבמעבר בין תצפיות להשערה, אתה מפעיל גם שיקול סטטיסטי הגיוני. מה ההסתברות שהקו הוא באמת הקו המקווקו העקום, שזה הקו הנכון, ושבמקרה, חמש הנקודות שבהם מדדת, נתנו את הקו הישר. תסתכל על הגרף, תגיד, מה ההסתברות שהקו הוא לא קו הישר?
אני אגיד לך מה ההסתברות. ההסתברות היא בדיוק אותה הסתברות שהקו העקום הזה נופל על חמש הנקודות האלה. מה הסיכוי שחמש הנקודות האלה ייפלו בדיוק על הקו העקום הזה? אתה לא מדבר על הסתברות, אתה מדבר על ריבועים מינימליים, או כן...
לא, אני מדבר על הסתברות. מה ההסתברות שבחרת חמש נקודות על הקו העקום האמיתי המקווקו, וכולן נפלו על קו ישר? מה ההסתברות?
אותה הסתברות בדיוק שבחרת חמש נקודות על קו ישר, וכולן נפלו על הקו העקום הזה.
אוקיי, אז אם אתה אומר שהתכונות של קו ישר ותכונות של קו עקום, הן סבירות באותה מידה, אז אני מרים ידיים.
אוקיי, אבל זה מה שאני אומר. כי אתה לא מדבר ברמה הסתברותית, אתה מדבר על התאר של אוקם, אני אגיע לזה עוד רגע, זה לא הסתברות. בתאר של אוקם בעצם אומר, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. התיאוריה הפשוטה ביותר זה כמובן הקו הישר, למה? כי בקו ישר יש שני פרמטרים, נכון? AX, Y שווה AX ועוד B. זה נגיד לשני פרמטרים או אחד, אם תרצו רק השיפוע, לא חשוב. שני פרמטרים. בכל קו עקום צריך הרבה יותר פרמטרים, בפרבולה צריך 3 וכן הלאה, 4, 5, צריך יותר פרמטרים. אז במובן של הפשטות, התיאוריה של קו ישר, כמו שברור לכולנו אינטואיטיבית, זאת התיאוריה הפשוטה ביותר. ולכן המדע מעדיף את ההכללה הפשוטה ביותר.
הרב, הפיזיקאי שבחר למדוד כוח ולחשב תאוצה, הוא לא היה תינוק בין 3 חודשים, הוא היה בן אדם נגיד בן 30 שכבר עבר כמה דברים בחיים, והוא יודע שככל שגוף יותר כבד, הוא מאיץ יותר לאט, הוא כבר התנסה בזה, עכשיו הוא רק ניסה לחמת את זה. כשאתה אומר שהקו, כל היתרון שלו, הקו הישר הוא שהוא לפי אתר של אוקם הוא פשוט יותר, אתה מתעלם מהעובדה שמעבר לזה שהוא גם פשוט יותר, הוא גם תואם לחלוטין את האינטואיציה.
לא, אז אני חוזר עוד פעם. זה לא כל כך אינטואיציה כמו ניסיון, שאלה מאיפה באה אינטואיציה, זאת שאלה אחרת, אבל זה תוצאה של איזשהו ניסיון מובלע, אבל זה לא משנה. כי אני יכולתי לשים פה על הקו את כל התצפיות שלך בעבר, גם אלה שאתה לא מודע להם, ועדיין הייתי מצליח להעביר דרכן איזה קו שאתה רוצה, עקום או ישר. לכן זה לא, החלוקה הזאת היא לא משמעותית. אני שמתי פה 5 תצפיות, יכולתי לשים פה 10,000. ועדיין, כן, כל מספר בדיד של נקודות, אפשר להעביר דרכו אין סוף קווים. אין סוף לא בין מניה אפילו. אוקיי? לכן זה לא ישנה כלום. אתה בסך הכל אומר, היו יותר תצפיות מאשר 5 האלה. אוקיי, בוא נדבר על 10,000. אז יש לי 10,000 תצפיות כאלה, ואני יכול להעביר דרכם גרף, שזה יהיה חוק הטבע. עדיין יכול להעביר את הקו הישר או קווים עקומים, איזה שאני רוצה. אי אפשר להימלט מזה שאנחנו בעצם מעדיפים את התיאוריה שהיא יותר פשוטה בעינינו. והתיאוריה של קו ישר היא יותר פשוטה. זה בעצם תרגום של התאר של אוקם, בחשיבה המדעית. עכשיו...
מאיר, זה ההבדל בין נוטון ובין התיאוריה של טולמי שהיה לפני כן. טולמי, כל פעם שיש איזו סתירה, אני מוסיף עוד משהו.
אפיציקלים ודיפרנטים.
עוד פרמטרים ועוד פרמטרים.
זה אפיציקלים ודיפרנטים של הקוסמולוגיה התלמאית, כן. אז נכון, אז אני אומר, אם אתה רוצה תיאוריה כללית, אז אתה צריך להתחשב בכל התצפיות שלך, אבל עדיין יש אין סוף תיאוריות כלליות. איך אתה בוחר את התיאוריה שבה אתה משתמש? אתה בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר, במקרה הזה קו ישר. עכשיו, אנחנו רק עכשיו מתחילים להגיע לשאלה. עכשיו אני שואל, מה ההצדקה לבחירה של הקו הישר? פה יכולות להיות 2 אפשרויות. אפשרות אחת, זה שהקו הישר הוא הקו הנכון, ואז צריך לשאול את עצמנו, איך אני יודע? אני אומר, כי הוא הכי פשוט. זה שהוא נראה בעיניך הכי פשוט, זה סטייטמנט עליך, לא על העולם. השאלה היא, מה העולם חייב לך? למה זה מה שהכי פשוט בעיניך, הוא גם הנכון? ולכן הטענה הספקנית יותר, נקרא לזה כך, זאת תיאוריה שאומרת, מה שהוצע פה קודם, התיאוריה שאומרת, לא, הקו הישר הוא לא הנכון ביותר, אבל אני משתמש בו עד שהוא לא יופרח. הרי הוא מתאים לכל התצפיות שלי. גם הקו העקום מתאים לכל התצפיות שלי. אז למה לקחת תיאוריה מסובכת, אם יש לי תיאוריה פשוטה שגם היא מתאימה לכל התצפיות? אז הטענה הזאת בעצם אומרת, הקו הישר הוא לא הקו הנכון ביותר, הוא לא יותר נכון או פחות נכון מהקו העקום, אבל כיוון שהוא יותר פשוט, אני מעדיף אותו, כי אם הוא לא הופרך, אז למה לבחור תיאוריה מסובכת? שתיהן עובדות בינתיים,
לא.
אז אני אומר את הפשוטה.
לא, אתה בוחר את הפשוטה כי היא עוזרת לך לעתיד, כשאתה צופה דברים שאתה לא...
שנייה, לעתיד עוד לא הגענו, תכף נגיע לעתיד.
לא, אבל העקום הרי, כל העקומים שבחרת לא עזרו לך לעתיד, אף אחד...
לא, מה זה לא עזרו לי? בטח שעזרו לי. למה לא עזרו לי?
כל פעם היית צריך להמציא קו חדש כמעט.
שנייה, תן לי רגע לגמור את הטיעון, אני אגיע לזה. הטענה היא שבעצם אני בוחר בקו הישר בגלל שהוא הכי פשוט. את העתיד נשאיר לעתיד. כשאני אמדוד את העתיד, אז נראה אם הוא עובד או לא. כרגע יש לי נתונים, ומהנתונים האלה אני מנסה להוציא את החוק הכללי. אני יכול להוציא את החוק של הקו המקווקו, העקום, או הקו הישר. שניהם מתאימים לכל הנתונים שלי. מי מהם יעבוד בעתיד? לא יודע. נבדוק כשנראה בעתיד. כרגע אלה הנתונים שלי, אני שואל מה אני מוציא מתוך הנתונים האלה. שתי האפשרויות האלה לכאורה שקולות. אני בוחר את הפשוטה כי יותר נוחה לי, לא כי היא יותר נכונה. אבל כיוון שגם היא עובדת כמו המסובכת, וכיוון שהיא יותר נוחה לי, אז אני אבחר אותה. זה התזה השנייה.
למה היא יותר נוחה לך? למה היא יותר נוחה לך?
כי אני רגיל לחשוב על מעט פרמטרים.
והשני משעמם לו, והוא רוצה לחשוב על הרבה, זה נראה לו דל שיש רק 2 פרמטרים.
לא שומע?
מישהו אחר יגיד שנראה לו דל שיש רק 2 פרמטרים.
נכון, אז הוא יבחר בקו העקום. זה מה שאני אומר בדיוק. ואת הטענה שלי זה שזה סטייטמנט עליי, החוק הזה, זה לא סטייטמנט על העולם. כשאני אוסף את כל המידע שצברתי עד היום, מבחינתי אני מארגן אותו בצורה הכי נוחה לי. זה לא, הקו הישר אינו טענה על העולם, לפי הגישה הזאת. הוא טענה עליי. זאת הדרך הכי נוחה מבחינתי לסדר את העובדות המוכרות לי. אם יהיה מישהו עם חשיבה אחרת, הוא יסדר את זה אחרת. עכשיו, אלה שתי התזות. לתזות האלה יש ספר של בכלר, שנקרא שלוש מהפכות קופרניקניות. זאב בכלר, הוא פרופסור אוניברסיטת תל אביב. והוא קורא לשתי התיאוריות, שתי הגישות האלה, אקטואליזם ואינפורמטיביזם. מה זאת אומרת? אינפורמטיביזם פירושו שהחוק הכללי מכיל אינפורמציה על העולם. שזאת הגישה שרואה את הקו הישר בתור הקו הנכון. הוא מכיל מידע על העולם, זה סטייטמנט על העולם. אקטואליזם פירושו שמה שהמידע שרשאי להיקרא מידע מדעי, זה רק העיגולים הריקים. מה שאקטואלי נוכח מול עיניי. כל הקו הישר שמסביב, זה אינפורמציה לא מדעית. זה ארטיפקט, זה תוצאה של צורת הארגון של העובדות על ידי. פשוט אצליח, זה הכי פשוט, אבל אני לא טוען שזה גם נכון לגבי העולם. זאת בעצם הטענה האקטואליסטית. עכשיו, הוא עצמו, כל הספר שלו מוקדש למלחמה באקטואליזם, שהולך ומתפשט לטענתו, במידה של צדק, ולטובת האינפורמטיביזם, אבל הוא לא הראה בשום מקום מה הבסיס שמאפשר לי להחזיק באינפורמטיביזם. ספר שלם, מלומד מאוד, מאוד מעניין, בלעתי אותו באיזה שלושה ימים, פעם הייתי מאושפז בבית חולים, אחרי זה דיברתי איתו ארוכות עם בכלר, כי אני חושב שחצי מהדיון חסר אצלו בספר. זאת אומרת, הוא לא מסביר למה אינפורמטיביזם נכון, אלא רק למה האקטואליזם לא מוצא חן בעיניו. הטענה האקטואליסטית היא טענה טובה. אתה לא יכול להצדיק את ההחזקה בקו הישר יותר מאשר הקו העקום. אז בואו נראה מה קורה בניסוי הבא, שאלו פה קודם, אוקיי, מה זה נותן פרדיקציות על העתיד? נגיד שאנחנו עושים את ניסוי מספר 6, אנחנו מפעילים כוח מסוים, נגיד את הכוח הזה, ובודקים מה התאוצה שהתקבלה. אם התאוצה שהתקבלה היא 6, אז זה יישאר את הקו הישר. אבל אם התאוצה שהתקבלה היא משהו אחר, כן, הכוח הזה נתן לי את 2, או את 3.5, כן, או 3.4, אז הקו העקום הוא הנכון, אוקיי? אנחנו יכולים לבדוק בניסוי. אבל זה לא נכון. למה? כי אם אני אעשה את הניסוי הזה 6, ונגיד יצא לי התוצאה הזאת, אוקיי? אז זה אומר שהקו הישר הופרך, והקו הנכון הוא זה, אבל לא בהכרח. יכול להיות שהקו הנכון הוא 100,000 קווים אחרים שיעברו גם דרך הנקודה הזאת. ואת אני, גם אחרי כל ניסוי שאני אעשה, אני עדיין אשאר עם אין סוף תיאוריות אפשריות. אף פעם אני לא אגיע למצב שיש רק תיאוריה אחת נכונה. לעולם אני אשאר עם אין סוף, לא פחות. אין סוף תיאוריות נכונות, אין סוף אפילו לא בין מניה. של תיאוריות נכונות. ולכן שום ניסוי עתידי לא יוכל להכריע את השאלה הזו. הוא כמובן יוכל להראות לי שהקו הישר לא נכון או שהקו העקום לא נכון. אבל הוא אף פעם לא יוכל להראות לי מהו הקו שכן נכון. מזכיר לכם את מה שאמרנו קודם, כמו בקוונטים. אתה יכול להראות לי למה התיאוריה העכשווית לא נכונה, זה ההפרחה של פופר. אתה לא יכול להראות לי למה התיאוריה האלטרנטיבית שאתה מציע היא כן נכונה. אפשר להפריך תיאוריה מדעית, אי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית. אוקיי, זה מה שפופר לימד אותנו. אז לכן הטענה בעצם זה שאיך עובד מדע, שימו לב, האנלוגיה בין אקטואליזם ואינפורמטיביזם ממשיכה. איך עובד מדע על פי האינפורמטיביסט? אז בואו נראה. נניח שאני מציע את התיאוריה המקווקבת, אוקיי? יש לי חמש תוצאות, העיגולים הריקים האלה, ואני מציע את התיאוריה המקווקבת. עכשיו אני עושה ניסוי, והתוצאה יצאה לי כאן. אז התיאוריה המקווקבת הופרכה, ולכאורה זה מאשש את התיאוריה הישרה, את הקו הישר, נכון? אז אני זורק את התיאוריה המקווקבת, אבל אני כמובן יכול עכשיו לבנות תיאוריה מקווקבת אחרת, נגיד כזה, עבור דרך זה וימשיך כמו כרגיל, אוקיי? וזה עדיין מתאים. עכשיו אני אעשה עוד ניסוי, זה ימשיך הלאה. בסך הכל זה יסנן לי עוד ועוד תיאוריות מקווקבות, אבל אני תמיד אשאר עם אינסוף, אוקיי? אז בעצם...
אבל זה בדיוק ההבדל, שתיאוריה שאתה לא יכול לעשות תצפית אחת שתראה עוד פעם אותו דבר, לעומת תיאוריה שכל ניסויים נשאר על הקבלה הישר. למה זה לא ברור?
אני עוד לא ראיתי כל ניסוי, תכף נראה, שנייה, אני אגיע לעתיד. אז בינתיים ראיתי ניסוי אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסופו של דבר כשאני מסתכל עליהם אחורה, אפשר לתפור אותם בהרבה מאוד צורות. זה תמיד הסטטיסטיקה אחורה וסטטיסטיקה קדימה. אז זה, אז הניסוי, התיאור של הפרוצס המדעי בהסתכלות האינפורמטיביסטית בעצם אומר לי, הניסויים זורקים לי תיאוריות לא נכונות לפח ומקרבים אותי יותר ויותר לתיאוריה הנכונה. בסוף אני מגיע לאישור גדול יותר של הקו הישר, ולכן אני מסיק שהקו הישר הוא הנכון, כמו שאתה הצעת, אוקיי? Okay. יבוא האקטואליסט ויאמר לו, אני מסכים לגמרי לכל המהלך, אבל אני נותן לו פרשנות שונה. והפרשנות היא, אני לא מגיע למסקנה שהקו הישר הוא הנכון, אלא שהקו הישר הוא עדיין הדרך הכי נוחה מבין הדרכים האפשריות לתאר את המידע שבידיי. אני עדיין לא טוען שהקו הישר הוא הנכון. נכון, כל ניסוי יפיל לי תיאוריות שלא מתאימות לו, אבל הוא יפיל אותם לא כי הן לא נכונות, הן גם מראש לא היו נכונות. הוא יפיל אותי כי עכשיו כבר אי אפשר להשתמש בהם כדי לארגן את המידע שבידיי. אז אני אשתמש בתיאוריות אחרות, אבל התיאוריות האחרות שבהן אני משתמש, אני עדיין לא טוען שהן נכונות, אלא שהן עדיין לא הופרחו, כמו שאתה אמרת קודם. וכיוון שזה פשוט ועוד לא הופרח, למה לא להשתמש בו? אתם מבינים, זה הבדל פרשני, אבל ברמה הפרקטית, האקטואליסט והאינפורמטיביסט פועלים בדיוק אותו דבר. ולכן למעשה, זאת נתפסת בדרך כלל כשאלה פילוסופית, לא כשאלה מדעית. כיוון ששתי התמונות האלה מתארות את התהליך המדעי בדיוק באותה צורה. עושים ניסוי, זורקים תיאוריה לפח, נשארים עם התיאוריה הכי פשוטה, עושים עוד ניסוי וממשיכים וכן הלאה וכן הלאה. זה, לזה מסכימים גם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט. הם רק נותנים לתהליך הזה פרשנות שונה. האינפורמטיביסט אומר, אני מתקרב לתיאוריה הנכונה וזורק תיאוריות לא נכונות. האקטואליסט אומר, אני מתקרב לתיאוריה שנותנת לי כלי יעיל, לא נכון, אלא יעיל, לסדר את כל המידע שבידיי באופן הכי פשוט. אוקיי? זה הכל. אבל אני עדיין לא טוען שזו תיאוריה נכונה. עכשיו, כמובן האינטואיציה של כל איש מדע כמעט, ואני חושב שגם היושבים כאן העירו על זה, זה שהאינפורמטיביזם ודאי צודק. ברור שאנחנו מתקרבים לתיאוריה הנכונה וזורקים תיאוריות לא נכונות, זה לא רק צורת משחק. אבל השאלה, האם ואיך אפשר לעגן את התחושה הזאת, את האינטואיציה הזאת? הפילוסופים למשל, הם לא נמצאים באותו מקום שאנשי מדע נמצאים. אנשי מדע הם רובם המוחלט אינפורמטיביסטים. פילוסופים, יש המון אקטואליסטים. כי ברמה הפילוסופית, אתה לא יכול להגן על זה. זה שתי פרשנויות ששתיהן מתאימות לכל מה שאנחנו עושים. זה שאלה פילוסופית. עכשיו, אני ארצה לטעון שאני יכול גם להגן על זה. מדעית, לא פילוסופית. ובשביל זה אני אשאל את השאלה הבאה. וזה אני חושב, חלק מההערות שלכם קודם, בעצם ניסו לכוון לנקודה הזאת.
אני מסכים לעובדה, אני מכיר, עוד פעם חוזרים לתיאוריה של הקוונטום, יש הרבה פיזיקאים שאומרים שברור שזה לא אמת, דבר כזה לא יכול להיות אמת, זה עובד בגלל שזה הכי טוב שיש לנו, אבל זה לא מתקרב לאמת, אמת, חייב להיות משהו לגמרי.
לא במקרה אתה חוזר כל הזמן לקוונטים. למה? כיוון שבניגוד לתיאוריית הגרביטציה, בקוונטים האלטרנטיבה הפשוטה ביותר עדיין נראית לנו לא אינטואיטיבית. בגרביטציה, האלטרנטיבה הפשוטה ביותר נראית לנו אינטואיטיבית. עכשיו, האינפורמטיביסט אומר, מה שנראה לי אינטואיטיבי נכון, בעיניי הוא נכון. האקטואליסט אומר, זה שאינטואיטיבית משהו נראה לך נכון, לא מעניין אותי. זה פשוט שאלה של איך אתה בנוי. זה לא אומר כלום על המציאות אם זה באמת נכון. לכן הם התווכחו ביניהם על התיאוריה של הגרביטציה. בקוונטום יכול להיות שכולם יסכימו שזה לא נכון, וזה רק הקירוב הכי טוב שיש לנו. הוא הדרך הכי מארגנת שיש לנו. בואו נדבר על התיאוריות האחרות שעליהן יש ויכוח, לא על התיאוריות שבהן אין ויכוח. במקום שבו יש לי אינטואיציה שהקו הישר הוא הקו הנכון, F שווה ל-MA. כן, F שווה ל-MA, אף אחד לא יגיד שזה כמו קוונטים. כולם מבינים שזה נכון. עכשיו השאלה היא, על מה זה מבוסס? זה שאתה רואה את זה כמה שהכי פשוט, בסדר, זה סטייטמנט עליך, לא על העולם. מישהו יצור אחר לא היה רואה את זה בתור הכי פשוט. אז עכשיו אני רוצה להציע את ההצעה הבאה, תראו. בואו ננסה לחשוב לא על מה שהיה, אלא על מה שיהיה. הרי ברור ששתי התיאוריות, נחזור רגע לתיאוריות של הגרף. יש את התיאוריה של הקו הישר, ויש את התיאוריה של הקו המקווקו. הם ייתנו ניבוי שונה בניסויים עתידיים. נכון? איזשהו ניסוי שאני אעשה, נגיד פה, אני שם את 3.5. אז הקו הישר יגיד לי שהכוח הוא זה, הקו העקום יגיד לי שהכוח הוא זה. נכון? אז הם נותנים ניסוי אחר. עכשיו, אנחנו עושים ניסוי, נגיד נחשוב, אחרי שהיינו על אחרי ניסוי 1, 2 ו-3, אז העברנו כבר את הקו הישר. עכשיו עשינו את ניסוי 4, לפני שראינו את התוצאה, על מה הייתם מאמרים שיצא? אז האינפורמטיביסט היה מאמר שיצא פה, נכון? כי הוא חושב שהקו הישר הוא נכון, זה טענה לעולם. אז מבחינתו, גם אם הוא עוד לא ראה את זה, 4 אמור לתת כוח כזה, על הקו הישר. האקטואליסט, אם הוא ישר, הוא אמור להגיד, הסיכוי שזה ייפול פה הוא 0. כי לך תדע מה הקו הנכון, יש אינסוף קווים נכונים.
נכון.
עכשיו, הוא לא מתרגש מזה שבסוף זה נפל פה, כי איפשהו זה צריך ליפול, בסדר, זה נפל פה. אבל מבחינתו, אני שואל עכשיו אפריורי, לא אחרי שזה קרה, לפני שזה קרה, אני שואל מה הסיכוי שזה ייפול בדיוק פה? והתשובה שלי, 0 לפי האקטואליסט, ולא יודע כמה, 60, 70, 80 אחוז לפי האינפורמטיביסט, לא 100 אחוז, האינפורמטיביסט לא בטוח שהוא צודק, אבל הוא אומר, זה לא יריעה באפלה, זה לא משהו שהוא, אין לו שום קשר למציאות. אני חושב שסביר שזאת המציאות, לא בטוח, אבל סביר שזאת המציאות. אז בוא נגיד 70 אחוז. אז האינפורמטיביסט טוען שהתיאוריה שלו תעמוד במבחן הבא בסיכוי של 70 אחוז. האקטואליסט, אם הוא ישר, צריך לטעון שהתיאוריה שלו, הסיכוי שהיא תעמוד במבחן הבא הוא 0. כיוון שהוא מחזיק בתיאוריה הכי פשוטה מתוך אין סוף תיאוריות אפשריות, שכל אחת מהן תיתן פרדיקציה שונה. אם הקו הישר הוא לא יותר נכון מהקווים האחרים, אלא רק יותר נוח, אז אין סיבה להניח שהתוצאה הבאה תיפול גם היא על הקו הישר.
פירושו שאין אקטואליסט בעולם. כל אחד זורק כדור, עושה ניתוח.
בדיוק.
להניח שהכל יעבוד.
בדיוק. זה מה שאני רוצה לטעון. ולכן אני טוען שאקטואליזם זה מילים יפות, אף אחד לא מחזיק בו. יותר מזה אני רוצה לטעון, שהאקטואליזם מופרך כל הזמן אמפירית, זה טענה מדעית, זה לא טענה פילוסופית. אבל היא לא טענה מדעית על הגרביטציה, היא טענה מדעית על דרך התנהלותו של המדע. זה המדע של המדעים. מה זאת אומרת? בואו נעשה ניסוי. במדע של המדעים, לא בגרביטציה. איך אנחנו עושים ניסוי? בואו נבדוק. כמה מהניסויים שעשינו אישרו את התיאוריה הקיימת? אני לא מדבר באוניברסיטה, ששם אתה אונס את הניסוי כדי שיתאים לתיאוריה הקיימת. ואז משמגיש את דוח המעבדה. אני מדבר במחקר אמיתי. אוקיי? מחקר אמיתי וישר. אז מחקר אמיתי וישר אני שואל, כמה מהניסויים אישרו את ההיפותזה שאותה הם רצו לבדוק? נגיד לצורך, אני לא יודע כמה, אבל נגיד לצורך הדיון 50 אחוז, 40, 70, לא יודע כמה, משהו כזה, נכון? אבל לא אפס. זה לא אפס. יש בהחלט לא מעט ניסויים שמאשרים את התיאוריה הקיימת. האקטואליסט לא יוכל להסביר את זה. כי מבחינת האקטואליסט זה היה צריך להיות שזה לא יקרה כמעט אף פעם. הסיכוי שזה יקרה הוא אפס. עכשיו, אני מסתכל, שימו לב, הפטנט שאני מציע פה זה לא להסתכל על העתיד, זה להסתכל על העבר. אבל להסתכל על העבר, איך הוא ראה את העתיד. ואת אני שואל את עצמי, כאשר אנשים עמדו פה ועשו את הניסוי מספר 2, מה הסיכוי שהם הסתכלו קדימה שהתוצאה תצא פה? האקטואליסט יגיד אפס, הופ, וזה קרה. אחרי זה, מה הסיכוי שעוברים הלאה, ניסוי מספר 3, מה הסיכוי שזה ייפול פה? האקטואליסט אומר אפס, וזה קרה. ניסוי מספר 4, האקטואליסט הסתכל קדימה, אמר אפס, הופ, זה קרה. מה זה אומר? זה אומר שהאקטואליזם מקבל כל הזמן מחדש מכות, אמפיריות. כי כל ניסוי שמצליח, כן, שמאשר את ההיפותזה שהוא בודק, זה מכה לאקטואליזם. ולכן בעצם יש הוכחה אמפירית שהאקטואליזם טועה. זה לא שאלה פילוסופית, זה שאלה אמפירית. לא מתוך התוצאות של הניסויים, אלא מעצם זה שהניסויים מצליחים. הצלחה של ניסוי מבחינתי זאת התוצאה שעל הגרף, לא מה הוא אומר. השאלה אם זה ניסוי בינארי, הצליח או לא הצליח. אוקיי? בגבולות הטעות כמובן, זה לא בדיוק בינארי. אבל זה ניסוי, שאלה אם הוא הצליח או לא. לפי האקטואליסט, אם אני בודק את כל הניסויים שנעשו בעולם, אחוז הניסויים המוצלחים היה אמור להיות אפסי. אבל הוא לא אפסי. כי אם הוא היה אפסי, היינו היום מחזיקים במדע של אדם הראשון. לא היינו מתקדמים לשום מקום, כל תיאוריה הייתה נופלת. לא הייתה שום תיאוריה שהייתה מחזיקה מעמד, ומתקדמת איתנו עד היום, ובונים את הטילים לירח. לכן בעצם ברור שהאקטואליזם היא עמדה שלא עומדת במבחן. והאינפורמטיביזם, מה שהוא אומר לנו, תשימו לב, מה שהאינפורמטיביזם בעצם אומר לנו, זה שההכללה המדעית שאומרת, אני לוקח את התיאוריה הפשוטה ביותר, תיאוריה הפשוטה ביותר, היא לא רק ההכללה הנוחה ביותר, שזה ודאי נכון, אלא מתברר לתדמתנו שהיא גם הנכונה ביותר. לא בוודאות, אבל בסיכוי לא רע, היא גם הנכונה ביותר. זאת אומרת, זה עובד. עכשיו השאלה...
אני לוקח את חוקי נוטון, כל אחד בעולם עובד עם חוקי נוטון, אף על פי שאנחנו יודעים שזה לא נכון.
לא, זה כן נכון. נכון, המהירויות נמוכות.
שזה לא עובד, אבל...
לא, 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 זה נכון
מאוד. כל מה שאנחנו עושים בעולם שלנו,
זה ממש לא נכון. חוקי ניוטון הם נכונים לגמרי. במהירויות ובנסיבות שאנחנו פועלים. נכון שבמהירויות גבוהות מתברר שזה קירוב שנהיה יותר ויותר גרוע. אבל במהירויות שאנחנו פוגשים בחיי היומיום ובמסות, שאנחנו פוגשים בחיי היומיום, חוקי ניוטון לגמרי נכונים.
זה לא נכון, זה אומר, זה קירוב מאוד טוב.
כל חוק טבע הוא קירוב, כל חוק טבע יכול להיות שהוא רק קירוב מאוד מאוד טוב ולא החוק הנכון. זה מבחינתי נקרא נכון. חוקי ניוטון הם חוקים נכונים. אני בטוח שאם תבדוק אותם מחר על מהירות שלא בדקת אף פעם, הם יצאו נכונים. כל עוד עם מהירות...
קירוב מאוד טוב.
זהו, זה מבחינתי חוק טבע נכון. חוק טבע נכון זה חוק טבע שמתאר נכון את המציאות. הקו הישר הזה הוא הקו הנכון. זה הטענה שלי. זאת כל מהירות, כל תאוצה שתבדוק, אתה תקבל את הכוח הנכון. זה שפה, שתלך רחוק מאוד בתאוצות, כן, תהיה פה, באזור הזה, זה פתאום כבר יהיו סטיות, בסדר, כי זה תורת היחסות או קוונטים או מה שלא יהיה. אבל אני אומר, כשאני מדבר פה, זה הקו הישר, הוא החוק הנכון. ולכן זה לא עובד במקרה, זה לא כמו פה, כן, תחשוב על לא נכון במובן של הקו המקווקו. לא נכון במובן של הקו המקווקו, זה אומר שבעצם הפגיעות האלה, בעיגולים האלה, זה מקרים. זה סתם מקרה, זה לא באמת נכון אפילו. פה אני טוען שלא, זה נכון, זה לא מקרה הפגיעות האלה. זה סוטה פה. הקו הוא בעצם מתעקם כאן. כאן הוא הולך ומתעקם, הוא לא נהיה ישר. בסדר, אבל פה הוא עדיין ישר. תעשה את הפיתוח טיילור שלו פה, מספיק לך האיבר הראשון. רק האיבר הלינארי. בסדר, זה בעצם החוק הנכון. עכשיו, מה בעצם אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן, אם אני מתרגם את זה לשפתנו, שבעיית הסינתטי הפריורי, למעשה שואלת אותי, למה מה שהכי פשוט בעיניי יוצא נכון? מבינים את התרגום שתרגמתי עכשיו את השאלה? ההכללה המדעית זה בעצם לבחור, הרי יש אינסוף הכללות לכל אוסף של תוצאות, אז ההכללה המדעית זה לבחור את ההכללה הפשוטה ביותר בעיניי, תר של אוקם. מתברר שזה גם עובד, זה גם נכון. עכשיו, האקטואליסט לכאורה צודק, זה שזה נכון בעיניי, למה זה עובד? זה שזה נכון בעיניי, שזה פשוט בעיניי, זה רק אומר שהמוח שלי בנוי באופן שקו לינארי יותר פשוט מאשר פרבולה, או אקספוננט, או מה שלא יהיה. אבל זה רק סטייטמנט עליי. למה בסופו של דבר מתברר שזה גם עובד בעולם, שהפשטות היא קריטריון לנכונות? זאת בעצם השאלה. למה להניח שהפשטות, או למה זה לא להניח, למה אנחנו רואים שזה נכון, שהפשטות היא קריטריון לנכונות? זאת בעצם שאלת הסינתטי אפריורי. עכשיו לשאלה הזאת, אני רק עוד כמה משפטים רוצה רק לסגור את המעגל כדי שלא נשאר באמצע, אני עוד אפרט קצת יותר בהמשך. לשאלה הזאת בעצם, לאורך תולדות הפילוסופיה, זאת השאלה הכי יסודית של האפיסטמולוגיה. כן, למה הצורות החשיבה שלנו מתאימות למחקר של מה שקורה בעולם? הן מגיעות לתוצאות טובות במחקר של מה שקורה בעולם. כלומר, תוצאות טובות אין פרושה שאנחנו תמיד צודקים. יש תיאוריות שלנו שנופלות, אבל בסך הכל מתקדמים. בסך הכל אנחנו לא מסתובבים כמו עיוורים באפלה. אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, זה כלי שהוא לא סתם יריעה באפלה, הוא לא 100% נכון, הוא לא יריעה באפלה, אנחנו יכולים להתקדם איתו. קצת ניסוי, קצת הכללה, עוד ניסוי, עוד הכללה, ואנחנו מתקדמים, הולכים לקרוב יותר ויותר לתיאוריה הנכונה. השאלה היא למה? זה איזשהו סוג של נס שדורש הסבר. למה המבנה המוחי או השכלי שלנו, שאומר לנו זאת תיאוריה יותר פשוטה מזאת, או יותר סבירה מזאת, זה גם מתאים למה שקורה בעולם עצמו.
אבולוציה.
רגע, אז זה נגיע לאבולוציה בהמשך, אבל אתם מבינים שזה אנלוגי לגמרי לשאלה על החושים ששאלתי קודם אצל ריצ'רד טיילור. ריצ'רד טיילור שאל, למה להניח שמה שאני רואה בתור המציאות הוא באמת המציאות בעולם עצמו. זה שהעיניים שלי מראות לי את זה, אז מה? העיניים שלי מראות לי את זה כי כך הן פנויות. למה אני מניח שיש לזה גם קורלט, כן, מקבילה או מקור בעולם עצמו? למה אני מניח שאם אני רואה פה כיסא, אז באמת בעולם עצמו, שם בחוץ, יש כיסא? ולא מניח שזה איזושהי תמונה שנובעת מאיך שאני בנוי. אז אני בעצם עכשיו עושה הכללה של השאלה, ואני אומר, השאלה הזאת קיימת לא רק על העיניים, אלא על כלל החושים. לא רק על כלל החושים, אלא על כלל ההנחות של התבונה שלנו, כולל ההנחות שבבסיס המדע, כמו סיבתיות ואינדוקציה והכל. כל אלה בעצם אומרים לי שהכלים ההכרתיים והחשיבתיים שאני מביא איתי מהבית, לא למדתי אותם מהניסיון, אני מביא איתי מהבית את הכלים האלה, מתברר שאני נותן בהם אמון. אני מניח שהם משקפים את המציאות עצמה, וזה גם כנראה עובד בפועל. והשאלה היא איך הדבר הזה קרה. עכשיו, אבולוציה זה כמובן הפתרון המתבקש, אני אגיע לזה בהמשך, אבל כאן אני עוצר, כי זה בעצם הניסוח של השאלה במובן הכי רחב שלה. הגעתי עד סוף השאלה בשלב הזה. השאלה היא למה האופנים שבהם אני תופס את העולם וחושב עליו, גם חשיבה וגם הכרה, הם עובדים. למה, או למה אני מאמין להם? למה אני חושב שהם מאמינים? אוקיי? וזה עכשיו כבר לא על, על החשיבה ועל ההכרה ועל כל הצורות שבהן אני יכול ליצור אינטראקציה עם העולם, או לצבור מידע על העולם, או איך אפשר להאמין למידע שאני צובר על העולם, אם אני שואל את זה באופן הכי כללי שאפשר. זה השאלה של קאנט על המשפטים הסינתטיים אפריורי בעצם בתרגום. והתשובה לזה, בעיניי, אני אגיד במשפט, כי אני, תראו לאן אני חותר, יש ספר של אוגו ברגמן, שנקרא מבוא לתורת ההכרה. ובפרק התשיעי של הספר הוא סוקר את כל התשובות שניתנו בתולדות הפילוסופיה לשאלה הזאת. הוא לא מציג אותה בדיוק כך, אבל זאת בעצם השאלה שהוא מתמודד איתה שם, ובסוף בסוף הוא נשאר עם זה שאין תשובה. אין תשובה, שום תשובה פילוסופית שהוצאה לעניין לא באמת נותנת מענה. למעט הטענה, וזאת המסקנה שלו בסוף, שזה פשוט הנחה מתודולוגית יעילה. במילים אחרות, האקטואליזם. זה לא טענה על העולם, זאת הנחה מתודולוגית יעילה. אבל כמו שהראינו עכשיו, זה לא, האופציה הזאת לא נכונה. זה עובד, זה לא רק הנחה על העולם, הנחה מתודולוגית. ואז חוזרת השאלה, טוב, אז מה ההסבר? למה אנחנו, איך זה יכול שאנחנו, איך זה יכול שזה עובד, ואיך אנחנו יודעים לתת בזה אמון? שתי שאלות שונות, השאלה התיאולוגית והפילוסופית. אבל לזה אני אגיע בפעם הבאה, אני טוען ש... אמונה באלוקים זה הבסיס היחיד שיכול לתת לזה.
לא בדיוק. חלק מזה זה אמונה, יש מה שנקרא Unified Field Theory, שכל הכוחות יש קשר ביניהם, וגרביטציה זה מחוץ, וכל מיני אנשים עובדים להראות שזה גם נכלל, למה שזה יהיה נכלל, מאמינים ש... חייב להיות חוק אחד ולא שני חוקים.
נכון.
למה? ככה.
לא, זו דוגמה טובה אבל. כי הרי אם באמת, תחשוב על זה במבט של אקטואליסט. האקטואליסט בעצם אומר, אתה בנוי באופן שחוק אחד כללי יותר פשוט וסביר בעיניך מאשר שניים, שלושה, חמישה חוקים שונים. עכשיו השאלה, למה אתה מניח אבל שזה באמת המציאות? זה שאתה בנוי באופן שזה נראה לך יותר פשוט, זה בעיה שלך. עכשיו, אם אתה אקטואליסט, אתה תגיד, נכון, אני לא מניח את זה, אבל בוא נבדוק, אולי זה נכון, אולי לא. אני שואל, כמה מיליארדים היית שופך על הניסיון הזה, אם אתה לא באמת מאמין שיש לו סיכוי? אני חושב שלא הרבה. והעובדה ששופכים על זה כל כך הרבה מיליארדים, ואנשים כל כך משוכנעים בדבקות, שזה גם יצליח בסוף, זה אומר שהם לא אקטואליסטים.
אוקיי, אבל זה... ברמה שהוא אמונה או משהו.
זה בדיוק השאלה.
המאמינים שיש
כך. אני אומר, הטיעון התיאולוגי בדיוק בנוי על זה. אני לא אוכיח לך שזה נכון, שיש אלוקים. אני אראה לך שאתה מאמין בו. אולי אתה טועה, אולי זה לא נכון. אבל אני אראה לך שאתה מאמין בו. זה בדיוק אותה נקודה. זה בדיוק העוקץ של טיעון תיאולוגי מול טיעון פילוסופי, או טיעון חושף מול טיעון מסיק. אני לא טוען... שמתוך הטיעון הזה אני אוכיח לך שיש אלוקים. מה שאני מראה לך זה שאתה מניח שיש אלוקים. אולי אתה טועה בהנחה הזאת, אבל אל תגיד לי שאתה אתאיסט, אתה לא. טוב, אני עוד אבהיר את זה יותר בפעם הבאה.
העניין הוא שכמו שאמרנו, המדע עושה תצפיות, עושה בדיקות, מה שלא מתאים למציאות, מעיף אותו. אז אין את התיאוריה. לעומת זה המאמין, מגיע לאיזה אין כניסה, אז הוא אומר, טוב, לא הכל אנחנו מבינים. מה לעשות? לא הכל אנחנו מבינים. ותסלחו לי שאני אגלוש למציאות של השבועות האחרונים, מי שצופה בטלוויזיה, ורואה מה קורה עם ברלנד הזה ועדתו, שאלפי אנשים מסוגלים, אני כבר לא מדבר על נשים שהשליחו את עצמם לרגלה, אבל הולך גבר בשלוש בלילה, מביא את אשתו, לא עלינו, כמו קורבן, מביא לרב, מחכה בחדר השני, וחושב, יש, כן, יש בטח...
חסרים שוטים בעולם.
יש עניין בזה, אבל זה לא חסידים, אבל זה ענפים.
מה ראייה מן... אין מביאים ראייה מן השוטים. בסדר, יש הרבה שוטים בעולם, מה לעשות?
אבל זה רק במסגרת העבודה. המדען הוא מה שלא מתאים, הוא מעיף את זה. המאמין לא מסתדר, לא אומר.
אבל אני מראה לך עכשיו, אני מראה לך עכשיו, שגם אנשי המדע, שאני מניח שאתה לא חושב עליהם, כמו על חסידי ברלנד, הם גם מאמינים. בדיוק אותו דבר, עם אותו בסיס.
כל עוד לא הייתה סתירה. כל עוד שלא נתקלו בה...
אוקיי.
אנשים האלה...
הוא בעל את כל נשותיהם, והמשיח עומד להגיע, הם לא נתקלו בשום סתירה.
סתירה שפה אומרים להם, רבותיי, תלכו, הורידו את המשקפיים, שחץ וחלילה לא תראו מישהי, ופה אומרים להם, תנו את...
והצדיק לוקח את זה, והוא מביא את המשיח עם בעילת אשתך, זה האמונה שלהם. אז מה הבעיה? זאת אמונה כמו...
אני אומר, זה הסכנה באמונה שאין בה... מה זה דעת? קח את הדעת, תתעלה מהעין,
אפשר לפתוח
את זה לדיון שלך, ותישאר עם דעת שזה אמונה בלי
שום... אפשר לפתוח את זה, אפשר לפתוח את זה לדיון על ברלנד, בעניין הזה אני במפלגה שלך. אני מנסה להראות לך שאתה לא על הדרך הזאת תהיה תפארתך. אם אתה טוען כנגד חסידי ברלנד שאין להם ביסוס אמפירי, אתה לא תצליח. כיוון שאת הטענה הזאת אני יכול לטעון גם כלפי חוקי המדע. הטענה שלי כלפי חסידי ברלנד זה שהם לא צודקים, לא שאין להם ביסוס אמפירי. זה לא אותו דבר. וזה לכן, זה שזה לא מבוסס אמפירית, זה מה שאני מנסה להראות לך. גם המדע הוא אמונה שלא מבוססת על בסיס אמפירי. ועדיין זה נראה לנו יותר רציונלי מאשר ההוא. זה אומר שלא הביסוס האמפירי פה משחק את התפקיד הזה. יש פה משהו אחר.
נו, אז הרב, אם זה נכון מה שהרב אומר עכשיו, אז חוזרים לשיעור הראשון של הסדרה, והאמונה הזה לא רציונלי.
לא, לא.
זה לא אמפירי.
אחרי שאני אסיים את המהלך הזה, אני אחזור לשאלה מה היחס בין זה לבין אמונה. דיברתי על זה גם בשלב הקודם, כשדיברתי על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, וניסיתי להראות מה היחס בין זה לבין הסקה של חוק מדעי. ואמרתי שזה דומה מאוד להסקה של חוק מדעי, אבל לא עומד למבחן אמפירי. מזכיר לכם את מה שדיברנו שם. אני אחזור לזה גם בשלב הזה, גם על המהלך הזה, אחרי שנגמור אותו.
אבל אם בעצם כאן צודק שאין לנו בכלל גישה למציאות עצמה, זה הכל אנחנו עוסקים במה... בקטגוריות שלנו ובהכרה שלנו, אז בכלל אין לנו טענה אמיתית על העולם. בהחלט יכול להיות, זה גם אפילו סביר לדעתי, שנתעורר באיזה עולם אחר וזה הכל היה חלום, והיה
כאילו... זאת בדיוק הטענה של האקטואליזם, והשאלה, אם אתה אקטואליסט, אז אתה אקטואליסט, אבל אם אתה לא אקטואליסט, השאלה היא איך אתה עונה לשאלה הזאת, בדיוק השאלה שאתה
שאלת. אקטואליסט זה אמפיריציסט עם כוכבית כל הזמן, הוא אומר, okay. במסגרת המציאות אני...
כוכבית, לא. כוכבית פירושו שיכול להיות שיתברר שאני לא צודק, לא. האקטואליסט אומר, ברור שיתברר שאני לא צודק. הסיכוי שאני צודק הוא אפס. לכן אתה לא אקטואליסט. השאלה למה לא, אבל אתה לא אקטואליסט. הסיכוי שאני, יכול להיות שאני אתאה זה ברור. כל אינפורמטיביסט מבין שיכול להיות שהוא טועה, הוא לא בטוח שהוא צודק. ההבדל בינו לבין אקטואליסט זה שהוא לא בטוח שהוא טועה. זה לא יריעה באפלה בעיניו. אמרתי, 70%, 50%, אבל לא 0. טוב, אני עוד נגיע לזה עוד.
אנחנו מתקרבים מאוד לטענה שאומרת שאין הסתר פנים. אנחנו בעצם, אם אנחנו מאמינים מה שאנחנו רואים, המסקנה שלנו,
שגילינו את הקדוש ברוך הוא. מאחורי מה שאנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים אותו. אבל מאחורי מה שאנחנו רואים, נדמה לי, צריכה לשבת הנחה על קיומו. ככה אני חושב. אבל זה עוד פעם, זה... על זה נדבר.
זה בעצם אומר שאנחנו יכולים להבין שיש קדוש ברוך הוא מתוך מה שאנחנו רואים. אין הסתר פנים אלא המציאות היא גלויה.
זה טענתי גם בשלב הקודם אגב, עכשיו אני טוען את זה מזווית אחרת ואני עוד אחזור להקבלה בין שני השלבים, הפיזיקו-תיאולוגי והנוכחי. אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
תודה רבה.